כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אבא אני כובשת, יונה וולך. אבא אני כובשת, איפה אתה מתאבך עכשיו? וכמה אנשים שאני אוהבת בעצם, איפה הם מתאבכים עכשיו? היי, אני נועם פרטום ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אני בוחרת נושא אחר, מתמקדת בו ומנתחת אותו באמצעות שלל טקסטים ספרותיים, סיפורים, שירים, קטעים מתוך ספרי פילוסופיה ופסיכולוגיה, רומנים וקטעי אומן ומכתבים. והפעם אנחנו נתעסק בנושא קצת כבד אבל בלתי נמנע ומאוד משמעותי לחיים, ואני מתכוונת למוות ולכל הנגזרות שלו, זאת אומרת המוות ומה שבא אחריו, האובדן, הגעגוע, החוויה של הפרידה, היתמות והאלמנות, הלבדיות והריק שנשארים איתם, תחושות הפחד והחרדה מפני המוות, כל הווג'רס הזה שהוא בעצם להיות בן אדם בעולם. אני בעצם החלטתי לעשות את התוכנית הזאת כי מבחינתי ספטמבר הוא לא רק חודש הסליחות וחודש ההתחדשות ושיש בו את ראש השנה ואת יום כיפור ואת את הימים הנוראים ואת כל המתח הזה שבין תחייה מחודשת והתרעננות לבין מחילה וכפרה וחשבון נפש אל מול האבונות שלנו והדברים שלא הצלחנו להגשים והחרטות שלנו. זה גם מבחינתי די חודש ההזכרות. אבא שלי נפטר לפני 16 שנים, ממש היום, זאת אומרת היום יום הקלטת התוכנית, במקרה, ב-11 בספטמבר 2001, ביום שבו קרסו מגדלי התאומים, וכך יצא שאיכשהו הדרמה הקולקטיבית הזאת הותחה אצלי לתוך הדרמה הפרטית והן שלובות אחת בשנייה. אחותי אמרה שהעולם קורס כי אבא מת, וגם סבא שלי נפטר בספטמבר ממש קצת אחר כך, ואיכשהו הכל ביחד, ולאמא שלי יש יום הולדת ולאבא שלי יש יום הולדת, והשמחות כרגיל והאובדנים והעצבונות קשורים ושזורים אלה באלה. ואני אתחיל את התוכנית בטקסט שכתבתי בשנה שעברה, ביום שבו ציינו 15 שנים למותו של אבא שלי, כשהוא נפטר הייתי בת 15, כלומר ששנה שעברה בעצם הייתה איזו נקודת אמצע כזאת, נקודת חציון, בדיוק חייתי את כמות השנים שהיה לי אבא. עכשיו, השנה, אני כבר חיה יותר שנים מהתקופה שבה אבא שלי היה בחיים, ועל זה כתבתי. אבא שלי מת היום בדיוק 15 שנה, שזה בעצם גם בדיוק משך הזמן שאבא שלי היה חי. כלומר, הישות שהיא אבי נועם פרטום, אבא של נועם פרטום, הייתה גם היא קיימת על פני האדמה בדיוק 15 שנה. 15 שנה היה לי אבא, וזהו. במילים אחרות, היום זו נקודה סינגולרית בזמן ובמרחב, נקודת השוויון והחציון, קו המשווה של חייו ומותו, של המשפחה השלמה והשבר, של ההוויה התאורה ושל סטגנציית האבל המתבונן פנימה לתוך עצמו, של הנוכחות והאובדן. היום הים והשמיים מתמזגים לערף עין בחזרה אל מצב התוהו היולי של ראשית הבריאה, עד שלא ניתן להפריד מים ממים. הרקיעים והאוקיינוסים מתאפסים, קורסים ונמסים אלה לתוך החק היסתי הכחול של אלה, כמו חפרפרת רועדת מגמגמת וגמלונית שמתגלמת שוב לגולם עצמיותה, עמוק וחזור אל תוך הרחם הכאור שהוליד אותה. היום המינוס מתקזז עם הפלוס, ורוחות פונדק היקום השיקורות מתנודדות במנעדי תבל, מסוחררות בגבהים, משתופפות בנמוכים, מועדות על מיתרים רוטטים בתדר רזוננטי מהדהד. כל רוח אוחזת קוסים שאיחר שעורים תוסס בידה, וביחד הן משלבות גרונות ושרות, שורקות ומגעקות, אבא מימין לשמאל, ואבא משמאל ימין, בזעקה קרויה כמו קבר אינסופי, בזעקה ארוכה כמו תעלה חוצת יבשת, בזעקה לא נגמרת כמו משפחת צוצרה דו-כיווני. ככה, אבא, אבא, בלי הפוגה. עד שלרגע קטן אחד, חולף וחד פעמי, כל הקדים בעולם מלאים באבא שלי וריקים מאבא באותה עמידה, ואז מתנפצים. האקולוגיה הנפשית המאוזנת והסימטרית הזו של ההיה והעיננו מבלבלת אותי. כל הזהות שלי כבת אדם תבונית ובוגרת, רוב מה שאני מכירה כאני, התעצבה סביב ההיעדר הזה, סביב מכתש השחקים השסוע בצורת אבא שלי. גדלתי סביב החור השקערוי והלך שהותיר אחריו. בפטרולים טרוטי עיניים ומרוטי שינה ואש לילה, סביב גומחת הרגבים הקשה והנימוכה לסירוגין בדמות פניו. במעגלים שבטיים פגנים של ילדה אינדיאנית, סביב טוטם עינותו. גדלתי. הקפות שמחת תורה והקפות תוגה של חול, בימים לבנים ומוקי שמש וצחיחים וסגריריים, סביב הריק המעודן שהוא נהיה. כמו צמח מטפס שמתלפף בקורי צמר גפן מתוק ואבש סביב בניין רפאים נטוש. ככה גדלתי. כך שמוזרה לי הכלכלה המדודה הזו של היש ושל האין. אני נוצרת ומוקירה את היש. מי הייתי? מה הייתי? בלעדי 15 השנים הראשונות, המכוננות האלה, שבהן הוא היה אבא שלי. אהב אותי, כמעט תמיד, במסירות מתונה ואיתנה. בחף יד בוטחת, בשקדנות נטולת חריצים, השקע והדר את ארוגת אישיותי הצעירה והרקה כשתיל. ואני עצובה ומבכה את העין, את אותו מחטף להוגן של אבא בטרם עת מעולמי, מעלומי, לעולם ולעולמי עולמיה. ומצד שני, האין אבא הזה צימח אותי, גידל אותי לא פחות מכפי שאבא גידל, רומם אותי הופה הופה רייטר על ברכיו. הפך אותי למי שאני. האין אבא הוא סיפור חיי. כלומר, הדבר הכמעט ראשון שאני זוכרת הוא אין אבא. והתשליל מגלה את התמונה. האין אבא מכיל בחובו בהכרח גם את דבר היותו של אבא, כמו שאבינועם מכיל את נועם. איך אוכל לשכוח? How to hide קטע מתוך אבל זה הדבר עם הנוצות, רומן מזהיר של מקס פורטר, שיצא שנה, ראה אור בעברית בהוצאת קטר, מאנגלית תרגם אותו יפה יפה, כמו שרק הוא יודע, עודד וולקשטיין. זה ספר על גבר שאיבד את אשתו. הנה אני אקרא לכם. גבר מאבד לפתע את אהובתו, וילדיו נותרים בלא אם. המשפחה מוקת האסון קופט ברגע של הלם וסירוב. והנה דפיקה בדלת. על סף הבית מופיע עורב חצוף ודעתן ונעשה לבן משפחה. לאט ובנחישות העורב בוזק מלח על הפצעים וחובש אותם בשירתו המשונה. ממס בלעת משחקיו את הקרחון השומם של הצער. הוא עושה זאת במונולוגים מופרעים, בסופות מוזיקליות מצטלצלות, בתעלולים אכזריים, בהבחות דמיון, במחוות של חסד. העורב נעשה מוקד של זיכרון וגעגועים, ומתווה למערכיו דרך מצחיקה וקורעת לב של אבל ופרידה. ארבעה או חמישה ימים אחרי שהיא מתה, ישבתי לבדי בסלון ולא ידעתי מה לעשות. זזתי מפה לשם, חיכיתי שההלם יפנה לי מקום. חיכיתי שמבנה כלשהו של הרגשה יגיח מן הזיוף המאוגן של ימיי. הייתי בחיריק. הילדים ישנו, שתיתי. אישנתי סיגריות מגולגלות מבעד לחלון. הרגשתי שאולי התוצאה העיקרית של עזיבתה תהיה הפיכתי הבלתי הפיכה למנהלן, סוחר פנקסני בקלישאות של הכרת תודה. אדריכל דמוי מכונה של נהלים לילדים קטנים בלי אמא. הצער היה ארבעה ממדי, מופשט, מוכר בדרך המומה. היה לי קר. החברים ובני המשפחה שהיו טובים אלינו במשמרות, הלכו הביתה לחיים שלהם. אחרי שהילדים הלכו לישון, לדירה לא הייתה משמעות. שום דבר לא זז. פעמון הכניסה צלצל ואני התכוננתי לספוג עוד קצת טוב לב. עוד לזניה, כמה ספרים, איזה גיפוף ועוד מנה של אוכל מוכן בשביל הילדים. מטבע הדברים הפכתי מומחה להתנהגותו של מעגל המנחמים. ההימצאות במוקד הרעש מזכה אותך במודעות אנתרופולוגית משונה לכל השאר. העדיין עמומים, הגמורים למשעי, האין לי מילימים, הנתקעים, החברים הכי טובים החדשים שלה, שלי, של הילדים. האנשים שעד עכשיו אין לי מושג מי הם היו לעזאזל. הרגשתי כמו כדור הארץ בתמונה המדהימה היא שבה הכוכב מחותר בחגורה אהבה של פסולת חללית. הרגשתי שיחלפו שנים לפני שהחלום הארוג ממפגני הסגידה של אנשים אחרים לאשתי המתה ייפרם במידה שתאפשר לי לראות שוב פיסת חלל שחור. ולמותר לציין שמחשבות מן הסוג הזה עוררו בי אשמה. להגנתי יאמר שחשבתי שהכל השתנה, היא איננה, ומותר לי לחשוב מה שאני רוצה. היא הייתה מסכימה כי תמיד היינו שחלטניים עד להטיש, ציניים, ודאי בוגדניים, תמהים מן הצד, מומחים לנתיחה פוסט-מורטם של מפגשים חברתיים עם לשונות רעות וכוונות טובות, צבועים, חברים. לא נריב עוד לעולם. ההתנצחויות המתוקות, המהירות שלנו, ריבים מוכנים להתחמם ולהגיש, קטטות שנתפרו בעדינות וסוכסכו בשתי וערב. הבית הפך לאנציקלופדיה פיזית של לא עודים, הולמת והולמת ומבדילה את הבית שלנו מבית שמחלה אכלה אותו בנגיסות קטנות. אנשים חולים ביום האחרון שלהם עלי אדמות, לא מדביקים על בקבוקים של יין אדום פתקים שכתוב עליהם, כולם על היין שלי. היא לא הייתה עסוקה בלמות ולא השאירה אחריה שיירי גסיסה, היא פשוט הייתה עסוקה בלחיות, ואז היא לא הייתה. היא לא תשתמש עוד לעולם, באיפור, בקורקום, במברשת לשיער, בתזאורוס. היא לא תסיים עוד לעולם רומן של פטרישיה הייסמית, חמאת בוטנים, שפתון. ואני לא אחפש עוד לעולם ספרים ירוקים מהסדרה הקלאסית של וירגו ליום ההולדת שלה. יום אחד אפסיק למצוא את השערות שלה. יום אחד אפסיק לשמוע את הנשימות שלה. הקונספט של להמשיך הלאה הוא עלה לדיון אחרי שנה-שנתיים. בטח אמרתי, אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מתקדמים, אנחנו דוארים בחלל המזדיין כמו שלוש נקניקיות בלי ברקסים, תודה. הקונספט של להמשיך הלאה מתאים לטיפשים, כי כל אדם נבון יודע שאבל הוא פרויקט לטווח ארוך. אני מסרב למהר, הכאב המותח בנו אינו מניח להאט או להכיש או לתקן. אז הלכתי לחדר שלהם במחציתו של ליל קיץ כחול והקשבתי לנשימותיהם. סמיכות הותחו והסתבכו, גפיים קטנים ורקים, בצבצו בין רובוטים ושודדי ים, מודפסים ואספות של צעצועים רקים. אשתי ואני היינו נכנסים ומיטיבים סביבם את הסמיכות ומשתאים על שנתם המושלמת. צחקנו כמה שהם יפים. זה מטורף, אמרנו. זה היה מטורף. ואני עמדתי ונשמתי את האוויר שלהם. לילות רבים כל כך, הרגשתי שאני ממש נקרא לחתיכות מרוב אהבה לילדים האלה, ושאלתי אותם בקול, אתם רוצים להמשיך הלאה? אין תשובה. האם אנחנו צריכים לחשוב על להמשיך הלאה? יבשת אוויר בנחיריים, לשונות נוקשות, הנחות, רכז האוויר העדין והסמוי מעין בחדר, בקומה העליונה שאנשים צעירים חולמים בו. לא אמרתי, אני מסכים, אנחנו בסדר ככה. בסוף הלכנו למקום שהיא אהבה. בדרך, במכונית, אמרתי להם שאני מבין שהייתי אבא משונה מאז שאימא מתה. הם אמרו לי לא לדאוג. הכננו את המכונית והלכנו באלכסונים לתוך הרוח. השתנו והרוח העיפה לנו את הפיפי ישר על המכנסיים. בזמן שהילדים חפרו בחלוקי הנחל, נפלה עליי תנומה, וכשהתעוררתי הם ישנו לידי, כמו שומרים עם הקפוצ'ונים למעלה. היה לי חם. לא הערתי אותם. הלכתי לקו החוף, קראתי ופתחתי את הקופסה. אמרתי את השם שלה. דקלמתי את שיר אהבה, שיר שאני אוהב מאוד, אבל היא מעולם לא החשיבה. התנצלתי על קריאתו ואמרתי לעצמי לא לדאוג. האפר זה ונראה להוט, אז הצאתי את הקופסה וצעקתי לתוך הרוח. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. והוא פרח מעלה, תחושה של ענן, כישלונם של עננים, חטופים מדעית ועבודים ויזואלית, רצח של ציפורים קטנות, שרופות מפוטטות על רקע השמיים האפורים, הים האפור, השמש הלבנה, ונעלמות. והילדים היו מאחוריי, שובר גלים של צחוק וצעקה, מחבקים את הרגליים שלי, מועדים ונאחזים, מקפצים, מסתחררים, נתקלים, שואגים, צובחים, והילדים צעקו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. והקול שלהם, הקול של הילדים, היה החיים. היה החיים והשיר של אימא שלהם. לא גמורים, יפהפיים, הכל.
מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב טוב מתוך טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר את צוחקת אליי מתוך מתוך השינה מודה אני לפניך לך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי בלת חרש חרש עד עד תופפות עתידות עתידות לקראתנו לי טוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר ואת צוחקת אליי מתוך לתוך השינה
על הקו דוקטור רוני צבר, מקים צבר רפואה, מערך אשפוז ביתי שמאפשר טיפול באדם חולה בבית שלו, בסביבתו הטבעית, ובנוסף צבר רפואה מספקים שירות הוספיס ביתי ומלווים אנשים אל מותם, ועל זה בעצם אנחנו פה לשוחח. היי רוני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
תודה רבה, בסדר גמור.
אז אני אפתח בזה שבסדרה ביקור בית שעוקבת אחרי שלושה תהליכי פרידה שאתם בצבר בעצם עברתם עם גיבורים שונים, יש רגע מאוד יפה שהבן שלך מספר על זה ששאלו אותו מה אבא שלו עושה. ואז יש לכם מין דיון קצרצר כזה בנושא, ואתה אומר לו, נכון זה מוזר שאני רופא ואני בעצם אמור להציל חיים, אבל בפועל אני עוזר לאנשים למות. אז רציתי לפתוח בלשאול אותך, איך בעצם הגעת לעיסוק הזה במוות?
העיסוק בנושא של הוספיס בית הגיע מתוך היכרות עם מטופלת שלי, שהגיעה למרפאתי, שעד הייתי רופא משפחה, אחות במקצועה בשנות ה-50 של חייה, והובחנה עם מחלת סרטן לבלב בשלבים מתקדמים, והיא בחרה בצורה מאוד מודעת שלא לקבל טיפולים אונקולוגיים.
כן.
וככל שהמחלה שלך, המחלה שלה הלכה והתקדמה, ועל פניו מצבה הקליני הלך והורע, היא רק שיקפה כמה שזה אחד מהשלבים היפים של חייה. ופתאום זה נתן לי פרספקטיבה לגמרי שונה על השלב הזה של החיים, שלא ראיתי אותה לפני זה. והיא אמרה שהיא כמו נסיכה, כל מה שהיא מבקשת מקיימים, ואת כל התקופה שנתנה לעולם בכל השנים לחברים, למשפחה, היא מקבלת בחזרה בכמה סדרי גודל. ואני חושב שבעיקר התרגשה מאיך שהילדים שלה התפתחו, והיא יכלה לראות את אותם כבר גדולים ומכילים ומלאי חמלה ומכבדים את רצונותיה, והיא בעצם הרגישה שזה באמת פקשוש מאוד גדול שהיא הולכת לעולמה צעירה, אבל לפחות היא עושה את זה בתחושה מאוד גדולה של שלמות, של סגירת מעגלים.
וואו,
וזה פשוט תפס אותי בצורה מאוד חזקה. והבנתי שיש הרבה מאוד יופי בשלב הזה כשעושים את זה בליווי נכון.
מדהים.
וחשבתי שזה יהיה נכון לאפשר את זה לכמה שיותר אנשים בארץ.
זה ממש סיפור מטלטל ומעורר השראה מאוד מאוד. זאת אומרת, זה...
היא אכן עוררה את לי השראה.
באמת האופציה הזאת, האופציה לעשות את זה בדרכך, והאפשרות להרגיש סיפוק כזה ובר מזל, למרות שהנסיבות הן לא אידיאליות בשום צורה.
נכון, אני חושב שאם אני אסכם את מילותיה של ענת גוב עצמה, שהייתה לי הזכות הגדולה להכיר אותה,
וגם ללוות אותה בעצם.
גם ללוות אותה. וענת גוב אמרה שני משפטים מדהימים בקונטקסט של ההבחנה שלה. אחת שכשהבחנו אותה ושאלו אותה, לא שאלת למה זה, למה את ולמה זה מגיע לך, אז היא אמרה, לא, הדבר הראשון שאלה לי בראש, זה איזה מזל שאני ולא אף אחד אחר שאני אוהבת ומכירה. שזה משפט מדהים.
מדהים.
והמשפט השני ששאלו אותה זה, את לא מצטערת שזה נגמר מהר מדי בחיים? אז היא אומרת, בהתחשב בחיים שהיו לי, לבקש יותר זה חזירות.
כן.
ואני חושב שזה, אלה שני משפטים, פשוט יוצאי דופן, מבחינת היכולת של אנשים מסוימים, באמת שרוב האנשים, ברמה כזו או אחרת, להכיל את העובדה שאוקיי, אלה הקלפים שחילקו לי,
כן.
בוא נעשה את המקסימום שאני יכול בתוך זה.
זה באמת מדהים, אבל היא גם באמת כנראה הייתה אישה מאוד בת מזל ומיוחדת. כן, אבל זה...
כן, אבל אנחנו יודעים, תראי, אני כבר מלווה אנשים לקראת סוף החיים סדרי גודל של 13 שנים.
כן.
עברנו את קו ה-14,000 מטופלים בצבא הרפואה.
וואו.
פגשנו לאורך השנים אלפי, אלפי אנשים שזו הייתה תפיסת עולמם. אמנם לא כולם רהוטים וברורים כמו ענת.
ודאי.
אבל בפירוש אנשים שלקחו את המילה, הכרת איזו אופציה, הבחירה הזאת, האפשרות שיש בחירה להחליט, מה שנקרא, אוסיף חיים לשנים שלי ולא שנים לחיים שלי.
כן.
כלומר, אני אקח את מה שיש ואני אעשה את המקסימום של זה ואני אנצל את זה ואני אעשה סגירת מעגלים ופרדות ואני אגשים משאלות ואני אשאיר מורשת ואני אנצל את המקסימום שאני יכול בתוך התנאים האלה.
אז באמת איך עוזרים בעצם לאנשים להיפרד מהחיים ולבחור אחרת, כמו שאתה אומר?
פשוט מתאים להם את הבחירה. כי אנחנו, מה שקורה זה שבהרבה פעמים אתה מאוחן עם מחלה חשופת מרפא כזו שצפויה לקצר את החיים שלך באופן משמעותי, בעצם לאורך הזמן, כל הזמן מתאים לך שיש רק בחירה אחת, רק אפשרות אחת.
כן.
אתה חייב לקבל את הטיפול הזה כי אחרת ככה וככה. אתה חייב לקבל את הטיפול הזה. ואם זה נחשב, אז רק הטיפול הזה. ואין בכלל דיון על אופציות ועל בחירות. זה שלאורך כל הדרך, כל הזמן, יש בחירה. אם זה הבחירה לקבל טיפול או לא לקבל טיפול, ואם כן, אז איפה לקבל טיפול, ומתי שאני רוצה להפסיק טיפול פעיל ולעבור אך ורק לטיפול של שיפור איכות ונוחות החיים שלי, ולא להתמקד באריכות החיים.
כן.
ואני רוצה שהטיפול יהיה בבית החולים או בבית, ועם משפחתי או בלי משפחתי, כל הזמן יש אפשרויות של בחירה.
כן, יש סקאלה אדירה של אופציות, ואנחנו פשוט עיוורים להן.
נכון. אנחנו יודעים שיש אנשים שמיום ההבחנה, בוא ניקח למשל את מחלת הסרטן, למרות שאנחנו בפירוש לא מטפלים רק בחולי סרטן, בוא ניקח את מחלת הסרטן, יש אנשים שמיום ההבחנה אומרים, אני כף רגלי בבית החולים לא תדרך אף פעם, ויש אנשים שבקצה השני של הסקאלה אומרים, אני רוצה לנסות כל תרופה או כל מולקולה שנוסתה אפילו רק על עטלפים עיוורים בגוואטמלה. כל דבר שהוא בעולם.
כן.
ואיפשהו בין ב-180 מעלות האלו קיימים כל שאר האנשים.
כן.
ומה שאנחנו באים ואומרים שכל בחירה, כל רמת טיפול, כל אפשרות שאנשים רוצים לקחת אותה, היא בחירה לגיטימית, חוקית, מוסרית, אתית, כל עוד החוק מאפשר אותה, ואנחנו נהיה שם כדי לאפשר אותה.
ומניסיונך אנשים מפסיקים לפחד? כלומר, הבחירה הזאת... משקיטה משהו?
כן, יש פחד מאוד משמעותי, אבל הפחד אצל רוב האנשים הנוטים למות היא לא מהמוות עצמו.
היא מהסבל.
מהמסע לשם, נכון.
כן.
היא סבול באופן כללי, יש לפעמים פחדים מאוד ספציפיים, כמו להיחנק למוות, או להיות כאוב מאוד.
כן.
אבל גם פחדים אחרים, כמו העובדה שהם נטל על כל סביבתם, או העובדה שהם מפחדים והם יהיו לבד בעת הפטירה, או רק עם נכד.
כן.
ואני אומר את זה בשיא הזאת, היופי באפשרות לדבר על הפחדים האלו ולהציף אותם, היא שלכל הפחדים האלה, כמעט לכולם, יש לנו מענה. אנחנו היום, מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם בנושא של ליווי אנשים לקראת סוף החיים. אני אומר את זה באפס צינות, בשיא הרצינות.
וואו.
יש את חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות, וממנו נגזרו הנחיות מקדימות, ויש את הטיפול בתרופות האופיאטיות שהן מאוד מקלות על סבל, ועמותות החסד המופלאות שמאפשרות להקים בית חולים קטן בבית באפס עלות, והעובדה שכל מטופל שמוגדר כחולה הנוטה למות זכאי לקבל שירותי רפואה פליאטיבית, כלומר ליווי של רפואה תומכת,
כן.
24/7, לא משנה אם זה בביתו או בבית חולים. זה חובתה של קופת החולים לספק את השירות הזה. וזה זכות ענקית, זה לא קיים במדינות אחרות בעולם.
לא, זו פריבילגיה מדהימה, ואני חושבת שלפחות 50% מאיתנו לא מודעים אליה כלל.
כנראה שעובדתית הייתי הולך לכיוון 90% לא מוכרים.
יש סיכוי, כן. זאת אומרת, זה...
המודעות הגדולה, הקושי, ההיעדר מודעות הגדולה ביותר היא דווקא בקרב הצוותים המטפלים. כלומר, הצוותים המטפלים בחולים המתמודדים עם מחלות חשוכות מרפא לקראת סוף החיים, בעצמם לא יודעים לשקף למטופל בשלב מסוים שמוות היא אופציה נוכחת, אמיתית, אפשרית, ואפילו בטווח הקרוב.
כן.
ובשביל שהם לא יודעים לשקף, לא יודעים להתחיל את השיחה הזאת, למעשה, הם לא נותנים למטופל את הזכות לנהל שיחה על האופציות שלו, מה הבחירות שהוא יכול לבחור אותן.
כן.
שם אנחנו מתמקדים הרבה פעמים.
ואתה מרגיש שהמבט שלך על המוות השתנה מאז שהקמת את ההוספיס?
האופן שבו אני מסתכל על החיים השתנה בצורה מאוד ברורה.
כן.
אני הרבה יותר מודע לעובדה שסוף החיים יכול להיות משהו שמחכה לי מעבר לפינה.
במפתיע, כלומר.
במפתיע. ואני משתדל לחיות את חיי באופן כזה שגם אם החדשה הזאת תפקוד אותי פתאום, אני אוכל להסתכל על עצמי במראה ולהגיד, באסה שזה נגמר עכשיו, אבל אני מאוד מרוצה עם מה שעשיתי עד עכשיו.
כן.
ובהחלט להגשים משאלות ולהגשים פנטזיות, ולא לחכות עם הדברים לאולי עוד 10 שנים כשאני אתפנה ואז אני אעשה, אלא שכמה שיותר להספיק ולעשות דברים גם גדולים וגם קטנים בטווח המיידי. הקצר.
כן, אז זו אולי הדרך באמת להיערך באיזשהו אופן לקראת המוות,
נכון.
להיות מסופק מהחיים שלך בכל רגע נתון כמה שיותר.
לגמרי, לגמרי, אני מאוד מאמין בזה.
כן, נשמע לי שזה...
וגם כן. לבנות בבך מערכת משפחתית וחברית אוהבת ופתוחה ותומכת כדי שביום פקודה הם יהיו שם.
כן. לגמרי.
אי אפשר לצפות ממישהו שלא ידע לבנות מערכות תקשורת פתוחות וגלויות עם האנשים ולא נתן להם במהלך חייו לצפות שפתאום הם יהיו שם.
הם יצוצו יש מאין, כן.
נכון, זה לא יקרה.
אז באמת מערכות קהילתיות, חברתיות ו...
משפחתיות?
ומשפחתיות כמובן, וכן, וסיפוק רגשי ומקצועי ו... יצירתי ומה שזה לא יהיה, נראה לי שזה המתכון גם לחיוב טוב וגם למות יותר טוב.
יש בזה קשר ישיר אגב.
לחלוטין.
באופן פרדוקסלי, האנשים שחיים הכי טוב והכי מאושרים בחייהם, הם גם אלה שהכי בקלות מקבלים את סוף חייהם.
כן.
דווקא אלו שהם הכי מסוכסכים החיים שלהם, הכי מסוכסכים עם סוף החיים שלהם.
כן. זה נורא עצוב, זה כאילו טרגדיה כפולה, אבל זה אך הגיוני. תודה רבה לך, רוני, ממש, אני מרגישה שהחכמת אותנו, וזו שיחה משמעותית, והלוואי שיעזרו בשירותיכם יותר.
תודה לכם על ההזדמנות.
תודה. ביי ביי.
ביי ביי.
יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפקח, אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקח. כאן לידך כל הזמן,
יום השנה הראשון, דן פגיס, זה מין שיר בפרוזה כזה שלו, מתוך ספרו אבא, שכולו הוא מין פרגמנטים, חצי פואטים, חצי פרוזיים כאלה. יום השנה הראשון. יום השנה. בחרת למות בתשעה באב, ביום שנולד בו המשיח, וידעת שאפשר לתלות גם בזה בדיחה. אבל איסוריך היו קשים מדי, חבלי משיח ממש, עד שנגאלת. לא הייתי אז לידך, לא באשמתי, לגמרי במקרה, וחזרתי רק ללוויה. תשעה באב הוא יריד גדול בבית הקברות הזה. המונים נדחקים בין הרוכלים שבשער, וקונים ציפורנים ופחיות מיץ ונרות נשמה מפלסטיק. ליום השנה התייצבנו כאן, חמישה אבלים. בקהל נאמן זה נמצאת אשתך. אני נזכר, היא הרביעית. ושניים מחבריך הפנסיונרים, לאחרים זה רחוק. לפני שנה עוד ניגשנו למשרד ושכרנו את החזן התורן, תימני עייף מהרבה אזכרות. בלא חמדה נגרר אחרינו, אבל כשמצאנו את הקבר, קם לתחייה ועמד וסלסל יפה, בדבקות, בקולו הדקיק. ואתה צחקת, שמעתי אותך. צחקת מפני שערכנו לך מסיבת הפתעה מזרחית. השנה גמרתי אומר, בלי חזן. אנחנו עומדים לפני המצבה. רימו אותנו. שילמנו סוג ב' וסיפקו סוג ג'. ופתאום אשתך מוציאה צנצנת של קורבית, עוד התווית של תנובה עליה, ממלאת אותה מים מאיזה ברז שליד השביל, ותוקעת בצרור ציפורנים שקנתה בשער. ועוד הפתעה. היא שולפת מקלית ורוכנת לרחוץ את הקבר, משפשפת, שוטפת. עכשיו תורי. אני אומר קדיש, לאט אבל בכל מבויש. ומאחוריי מאיר אחד מחבריך. אני לא אכריח את בני לעשות לי שום אזכרות, אבל לאשתך זה קצר מדי, דל מדי, והיא רוטנת. היה צריך להתפלל יותר. הם פונים ללכת ואני עוד שוהר רגע איתך. טוב שלא צחקת הפעם. הייתי בן 4 כשנסעת ממני, בן 17 כשנסעתי אליך אחרי המלחמה. חשבון נפש פשוט, כמה שנים? אחר כך חיינו בארץ זה ליד זה, משני עברי השנים האלה. ולגמרי בסוף, לא באשמתי, אלא במקרה, לא הייתי איתך. אתה איחרת להגיע בחייך, אני איחרתי להגיע במותך. החשבון שואף לאפס, ואפילו לזה לא יגיע. הוא באמת כבר איננו דרוש. אני מתיר אותך מכל נדריך ומכל איסוריך ומכל תירוציך, כולם.
פתאום מכל החדרים יצא אל מרחקיו
שדליה רביקוביץ' כתבה כמעין קינה ליונה וולך, קינה שבה היא עוסקת במותה של וולך מבלי להסוות או להכחיש את רגשות ההקלה שהמוות הזה מעורר בה. השיר הזה נקרא סוף סוף אני מדברת. רביקוביץ' לוולך, שתי טייקוניות פואטיות נפילות. יונה שלום, אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים ותאורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיי רגועה? ואיזו מאומה שחוללת לאחר הפרידה, יד איש באחיו לפתע, מכים, יורקים, ותלו במקומך לקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והחבירו, ואמרו שאת מאה ונאנחו, ואמרו קדוש קדוש, שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגביה, וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה, ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שאותרת אחרייך, ונתת להם רשות, ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך, ישנה שערוריה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה, אילו היית מביטה. אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו, את בחורה מתה. ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה. סוף סוף את נטולת צבע, ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך. לפתע יש לך נימוסים ויש לך עקבות. ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד, הגל ומוציאה. יונה, מכל תעתוייך והליכותייך המוזרות, ותחפושת הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. שיר של אלי הירש, משורר, עורך ספרות ומבקר שירה וחבר אהוב ביותר, מתוך ספרו היפה יפה גני תל אביב התלויים, שאת כולו הוא כתב כמין קינה ארוכה וכמין מנחת פרידה מדן דאור, דני שהיה מתרגם גדול וסינולוג וחברו הקרוב. והשיר הזה הוא מין פואמה גדולה, כל המתים של אלי קמים בו לתחייה. יש פה את חזי, הלו הוא חזי לסקלי, את צלקה, הלו הוא הסופר דן צלקה, גם המשורר חזי לסקלי וגם הסופר דן צלקה היו שניהם חברים מאוד קרובים של אלי. דני הוא כמובן דן דאור, גם חברו, חברו אהובו. חוץ מזה יש פה את אורי, שזה אחיו הצעיר בשנה או שנתיים של אלי, שמת בילדותם כשהוא היה בן 5. המוות הכי קמאי וראשוני ומכונן או יסודי בחייו. יש פה את אילנה ורובן, ההורים של נתי אשתו ואהובתו. פתאום כל המתים המשמעותיים של חייו קמים לתחייה ומדברים אליו, ובשיר הזה חשבתי שראוי לסיים את התוכנית, כי אני חושבת שכולנו כל הזמן בדיאלוג עם אהובינו, גם החיים וגם המתים. שיר ארס, אלי הירש. המתים לא שקטים הלילה, הם נובחים, נוהמים, שורקים. אני אומר להם, תרגעו, אם תקו לכם רגבי אפרכם, אבל הם לא נענים. עכשיו הם שרים יחד, שיר שנשמע בערך ככה. כל החיים שלך טעות אחת גדולה. במקום להילחם באויב הכי נורא שלך, במוות, נכנעת לו שוב ושוב, והרגעת את עצמך בשטויות כמו ההצגה חייבת להימשך, או בבניין ירושלים ננוחם. ובעוד השיר מהדהד במחילות מוחי, מקהלת המתים הולכת ומתפוררת. אורי צוחק כמו מטורף, סבתא גינה נוקשת בעצמותיה כמו בקסילופון. חזי מעמיד פני זומבי ומשורר בוא בוא בחמישה קולות. אילנה ורובן נועצים במבט מקפיא דם, כאילו הרסתי את החיים של ביתם. סבתא ציפורה מקללת אותי בערבית מעורבת ביידיש. צלקה מפנה לי במפגיע את גבו. שנות חיי חורצות לי לשון אחת אחת, ודני צועק, למה גררת אותי לגיהנום הזה? מאיפה כל המתים המשוגעים האלה? תעשה לי טובה, תחזיר אותי הביתה. דני, אני אומר לו, איך אני אחזיר אותך הביתה? אתה מת, אתה רוח רפאים. זה לא אתה, זה אני. כל המתים האלה הם לא יותר מצללים בתוך ראשי. לך תדבר עם אורי, הוא הכי ותיק פה. יש מצב שהוא הכי נורמלי. אולי תמצאו שפה משותפת. ותנסה לדבר עם כולם שיפסיקו. אני חייב להתעורר ולחייך. אני לא יכול עם כל הדיכאון הזה. דבר לפחות עם צלקה, שיפסיק להתנקר אליי. תגיד לו שאם הכל יהיה בסדר, אשתדל להקרין מחר סרט פעולה כמו שאהבנו, במקום סרט אימה חובבני כל כך. אבל דני לא עונה. עושה פרצוף כאילו הוא לא מכיר אותי. אני מכיר את הפרצוף הזה. ככה בדיוק הוא נהג לייסר אותי בחייו. אלא שאז יכולתי לכעוס עליו או לפייס אותו, והוא היה מתרצה. ועכשיו מה? קדחת. אין לי עם מי לדבר. ועכשיו מה? קדחת. אין עם מי לדבר. קורא לי פתאום תרגום מסינית שתורד אותי מחלומותיי, או מעלה בליל של זיכרונות שיופיים לא נפגם אך רחוק וצערם חי. והאחרים מחרים מחזקים אחריו. ושוב השיר הנורא, שברים שברים, ושוב ההתפוררות, קרעים קרעים, ושוב יללות וצבחות עד לב השמיים. ואם אני מנסה להתעשת, וכדי להשקיט את המהומה, מחפש את מעיין האהבה שבליבי, אני מוצא אותו מיד, אין בעיה. הוא שם, מתחבא בין עננים, ואני מפזר אותם ביד בוטחת, וחורע וגומע ממנו מלוא פי. ובאמת כולם נעשים יפים ואוהבים, כמו שהיו בחייהם, ומחייכים אליי כאילו לגמו אף הם ממעיין האלים. אלא שאז, בשיא המתיקות, במיניד שקשה להבחין בו, זיק של זיע חסר צורה, הם חוזרים לסתורם ושרים שוב את השיר הנורא. אורי פורט רקיעים, צ'מבליסט, חזי נושף מצולות וגבר, דני צולל ומרקיע, פסנטרן, והפעם אולי בשל האהבה שיצקתי בעצמותיהם. הם זוהרים כמלאכים ושירתם עולה כפורחת בהרמוניה שמימית מופלאה. כל החיים שלך טעות אחת גדולה, כל החיים שלך טעות אחת גדולה. והשחר עולה, ואין לי ברירה אלא להתרחק מהם ולהרדים אותם בשיר הארס של חיי השגועים, לפחות לזמן מה. זאת הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה. אני נועם פרטום. תודה רבה למאיה קוסובר, העורכת של התוכנית, שבזכותה אני עושה את כל מה שאני רוצה לעשות פה בתוכנית, וזה דבר לא טריוויאלי ולא פעוט בכלל. תודה למרואיין שלנו היום, איש מיוחד במינו ויוצא דופן, רוני צבר, דוקטור רוני צבר. אני נועם פרטום, תודה לכם שהזנתם לנו. כמו שאתם בטח כבר יודעים, יש בחינות בסוף השנה האזרחית, היקונו. כל התוכניות קיימות באתר של תאגיד השידור, ואתם יכולים להזין להן ברצף, בלופים, מימין לשמאל ומשמאל לימין. אני נועם פרטום, ואתם האזנתם. תודה. ביי, נתראה שבוע הבא.
עוצרת לשתות אספרסו קצר ליד הבית במקום לא מוכר זרה בין זרים אין עתיד אין עבר רמקול נסתר טרק מנוכר שותה לאט משתה מעט מחליפה מבט עם זה ועם זה שותה לאט משתהה מעט עד שאחד שואל איך הקפה מר וקצר כמו חיי מר וקצר פורצת לפתע בגילוי לב מוזר מר וקצר כמו חיי מר וקצר פורצת לפתע בגילוי לב מוזר ולרגע נראה הנה זה קורה לרגע נדמה הווה מתהווה לרגע קצר קשר נוצר וכבר זה נגמר ונשאר רק ליד הבית במקום לא מוכר זרה בין זרים אין עתיד אין עבר רמקול נסתר טרק מנוכר שותה לאט משתה מעט מחליפה מבט עם זה ועם זה שותה לאט משתה מעט עד שאחד שואל איך הקפה מר וקצר כמו חיי מר וקצר פורצת לפתע וגילוי לב מוזר קצר כמו חיי מר וקצר פורצת לפתע בגילוי לב מוזר ולרגע נדמה הנה זה קורה לרגע נראה הווה מתהווה לרגע קצר, קשר נוצר וכבר זה נגמר ונשאר רק המר.